אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש מפלגת נועם, סגן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת אבי מעוז, שלום.
שלום וחודש טוב.
נעים לארח אותך סוף סוף.
גם לי נעים מאוד, ואני שמח שאני מתארח באולפן ישירות מולך דוד, ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לי.
יופי, תודה. תראה, הרבה מאוד בתקשורת ובכלל תוקפים את החרדים, את הדתיים, את מי שעם כיפה סרוגה, על איך הם קוראים לזה? בריחה מאחריות, לא משרתים בצבא ולא עושים את מה שמוטל עליהם. אתה מכיר את הנושא, אתה גם מתבטא בנושא, אנחנו נדבר על זה. שני הבנים שלך משרתים בצבא.
תראה דוד, אני, אתה מדבר עם מישהו ששרת בצבא,
עשינו תחקיר עליך.
מילואים.
עד גיל 50.
שירות פעיל עד גיל 50.
אתה רואה?
יש לי ארבעה בנים, ארבעת בניי שרתו, ונמצאים כרגע ארבעת בניי מגויסים, אחד השתחרר לפני שבוע מעזה.
נו?
ואני... כאחד שכזה, שיש לי בן עכשיו בעזה, והבן השני השתחרר מעזה לפני שבוע, והבן השלישי נמצא ביהודה ושומרון, והבן הרביעי נמצא בצפון, אני אומר, אנחנו, אי אפשר לבוא אלינו בטענות, אנחנו נוסעים בעול, נוסעים בנטל, ואנחנו, אני חושב שכל הקמפיין נגדנו, כל הקמפיין נגד הציבור החרדי.
כן, אמרת, כיסוי להסתה נמשכת נגד הציבור החרדי.
זה כיסוי להסתה, יש פה קמפיין הסתה, אבל אני חושב שהוא נועד להפלת הממשלה. הוא לא נועד בשביל להשחיר את החרדים, הוא לא נועד בשביל להביא את החרדים באמת להתגייס. בשביל להביא את החרדים באמת להתגייס, צריך לעשות מהלכים בהסכמה עם הציבור החרדי, צריך לעשות מהלכים בהסכמה עם ראשי הישיבות החרדיות, צריך לעשות מהלכים בהסכמה עם ראשי, עם גדולי הדור החרדיים. הוא נועד, כל הקמפיין הזה נועד, הקמפיין של ההשחרה שלנו, נבחרי הציבור הדתיים לאומיים, למרות שאנחנו שירתנו, שירתנו כמו כולם, אני שירתי כמו כולם. הקמפיין הזה נועד להפיל את ממשלת הימין, ומשתמשים עכשיו בצורך של הצבא למלא את שורותיו אחרי כל החללים ואחרי הפצועים, ומשתמשים בקמפיין הזה בשביל להפיל את הממשלה.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להקשות ולשאול, למה הם עושים את זה? להפיל את הממשלה אמרת.
כן.
אבל אנחנו בית מלחמה, אתם, האופוזיציה, אומרים להתאחד, לדבר בכל אחד. החיילים שלנו, וגם האויבים שלנו, שומעים את מה שמדברים בתקשורת. למה עושים את זה לדעתך? להפיל את הממשלה הבנתי, אבל מלחמה לא?
כן. המלחמה אחרי, הייתה בהתחלה רוח של אחדות באמת. גם הכנסת התעלתה על עצמה, וניהלה את דיוני הכנסת במצב של אחדות. לצערי, זה נפרם בעת האחרונה. באופוזיציה, אתמול היו שלוש הצבעות על תקציב המדינה 2024. בשלושתם היית צריך לשמוע איך שחברי האופוזיציה חזרו למה שהיה לפני שמחת תורה. אותם לשונות, אותם ביטויים, לא השתנה כאילו כלום, תוקפים בצורה אישית, תתווכחו על התקציב, תביעו את עמדותיכם שהתקציב גרוע, שהתקציב יביא לידי עוני, שהתקציב הוא לא נותן מענה לצורכי הביטחון, אפשר להגיד את הכל.
זה לא היה?
לא, זה לא היה. מצד האופוזיציה, אחד אחרי השני, עלו ותקפו, כינו את שר האוצר ואת חברי הממשלה בכינוי גנאי, וירדו לאותה רמה של פילוג, של שיסוי, שהייתה לפני שמחת תורה. אני אומר לכולם, בואו נתאחד, בואו לא נדבר לגופו של אדם, בואו נדבר לגופו של עניין, בואו נדבר לגופה של דעה, בואו נדבר לגופה של אידיאולוגיה, בואו נתווכח אידיאולוגית, נתווכח ויכוח מר על הדעות, על האידיאולוגיה, אבל לא על האנשים, אל תרדו לרמה הזאת, שוב פעם נשמעו קריאות, אפסים, שקרנים, היום ונורא, וכל העם מצפה ורואה את זה, שמע, הילדים שלי חזרו מעזה, הם אומרים לי, אבא, הפער הזה, בין הלחימה בתוך עזה, יחד עם כולם, ללא הבדל, לבין מה שקורה פה באזרחות, הוא בלתי נסבל, קשה לנו להתרגל.
שמע, אני מבין אותך. לא רק שאני מבין אותך, אני גם מסכים איתך. אבל אתה יודע, ההסתה והדיבור הלא ראוי בטלוויזיה, זה לא רק של צד אחד. זה של כל הצדדים. מימין ומשמאל ומהמרכז ומהשוליים ומאיפה שאתה לא רוצה. הדיבור הוא דיבור רע. הוא דיבור מפלג. הוא דיבור שבטלוויזיה נותנים לו הדהוד מטורף. למה? כי זה חדשות. כאשר חבר כנסת X אומר על חבר כנסת Y דברים לא ראויים, זה, אתה יודע, הטלוויזיה עושה מזה מטעמים. אבל אתם חברי הכנסת, לא אתה. אתם חברי הכנסת, כולכם, הרווחתם את זה ביושר.
אני מסכים איתך, אני חושב שכל אחד, בייחוד מאיתנו...
אתה מזיק לי אבל, שאתה מסכים איתי, אתה מזיק לי.
בייחוד
מאיתנו... אני צוחק, כן.
בייחוד מאיתנו, חברי... לא, הנושא מאוד רציני.
אני יודע, אבל מותר להשחיל איזה...
לא, מצוין.
איזה דבר בידוח.
אני, אין לי בעיה, חוש הומור בסדר. אני אומר, אנחנו... טענת שהרווחנו את זה ביושר, ואני אומר, גם אני. אתה אמרת, לא אתה, אמרת אתם, גם אני. אנחנו צריכים לפשפש...
שאלה הייתה מופנית לכולכם.
באופן כללי. אנחנו צריכים לפשפש בצורת הביטוי שלנו, בצורת הדיבורים שלנו, בצורת הנאומים שלנו, בצורת הרעיונות שלנו, ובצורת הכתיבה שלנו ברשתות החברתיות. אני, הכלל שאני נוקט בידי, ולפעמים אני טועה בו, הכלל שאני נוקט בידי אומר ככה, אל תדבר לגופו של איש, תדבר לגופה של דעה. תילחם את מלחמת הדעות ואני נלחם. ואני נלחם ומחזירים לי מלחמה נגדי. אבל המלחמה שמחזירים נגדי תמיד בהכפשות אישיות. אני משתדל לדבר בנועם, לדבר בדרך ארץ, לא להתלהם, לא להרים את קולי, אתה לא תשמע אותי במליאה, מרים את קולי ולו פעם אחת, אתה לא תשמע אותי במליאה, קוטע בקריאות ביניים את האחר. אני מדבר בכבוד ובנועם, ואני ממליץ לכולם לנקוט בדרך הזאת.
אבל אתה יודע, אלה שמתנגדים לדעות שלכם, קוראים לכם אזויים, קוראים לכם אוכרי ישראל. בארצות הברית אתה יודע מה אמר ביידן על חלק מהמתנחלים, וזה נופל על אוזניים די קשובות לפעמים. כי לפעמים אתה גם רואה שגם הצד האחר של המפה הפוליטית, שלא מסכים איתכם, מדבר בסגנון הזה. אבל הצד הימני של המפה הפוליטית לפעמים נוקט לדעת הרבה מאוד אנשים בצורה אלימה, בלשון אלימה, וזה לא מוביל לטוב, זה מוביל לפילוג, אתה אמרת את זה.
נכון, ואני חושב, שאנחנו צריכים, עוד פעם, אנחנו צריכים להילחם ולעמוד על עמדותינו. אנחנו צריכים את העמדות שלנו,
בכבוד.
ואת הדעות שלנו, להגיד אותם עד הקצה. אבל בלשון נקייה, בצורה מנומסת, בצורה מכובדת שמכבדת גם את האחר בעל הדעה האחרת.
תגיד, שתי מדינות לשני עמים. אתה שומע מה שאומר נשיא המדינה? לא עכשיו אמנם, אבל הוא דיבר על זה כמה וכמה פעמים, בכל הפעמים שהוא דיבר על, שזה עלה עוד לפני האסון הנורא שקרה לנו, הוא דיבר על שתי מדינות. אפילו נתניהו אמר בזמנו שתי מדינות, אתה זוכר את נאום בר אילן. עכשיו הוא אומר זה לא יהיה. אבל אומר לך נשיא ארצות הברית, ואומר לך סעודיה, אם אתה רוצה להפשיר את היחסים עם העולם הערבי, תוביל אותנו לנתיב, אני מדבר כמו שאמר את זה מילה במילה, כמו שאמרו את זה הסעודים, תוביל אותנו לנתיב של שתי מדינות. אני יודע מה דעתך, אני יודע מה הדעה של רוב האנשים, אבל בכל זאת אתה מתראיין אצלי פעם ראשונה, ואני רוצה לשמוע, זה בא בחשבון בצורה כזו או אחרת?
זה הנדסת תודעה. שתי מדינות לשני עמים זו הנדסת תודעה. אני שואל אותך, דוד, תאר לך, היו לפני שנה, אני חושב, היו פחות משנה, לפני חצי שנה, היו באירופה, היו הפגנות מאוד אלימות. פריס בערה, בבלגיה נדמה לי גם כן היו...
בלגיה? הובילה את כולם.
היו מאומות נוראיות, הגיעו מאגרים, והגיעו לבלגיה, לפריז, לכל מדינות אירופה, והיום כל מדינות אירופה שוברות את הראש איך אנחנו מטפלים בעיית המאגרים. אני לפני חצי שנה הצעתי רעיון. בוא נעשה...
סליחה, להזכיר לך מה הם אמרו גם בהפגנות?
בבקשה.
מהים ועד הנער. זאת אומרת, אין מקום בכלל לישראל. תמשיך.
לא, אני מדבר על ההפגנות לא של הפלסטינאים שם.
אתה מדבר על ההפגנות נגד הפלסטינאים.
הפגנות נגד המאגרים. ההפגנות של המאגרים באירופה כנגד התושבים. לא, רגע, אני אגיע לאזורנו. בסדר? באירופה היו מהומות של המאגרים, כי לא קיבלו
זכויות. והם צעקו את מהים ועד הנהר.
הם צעקו מהים עד הנהר, בוודאי. אבל אני אומר, אני מציע לאירופה פתרון. שתי מדינות לשני עמים. בואו ניקח צרפת. בואו נעשה שתי מדינות לשני עמים. ניקח צרפת הצפונית לצרפתים המקוריים, וצרפת הדרומית למאגרים לצרפת. מישהו מעלה בדעתו כזה פתרון. זה הזוי, אותו דבר פה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל מקדמת דנה. עוד הרבה הרבה לפני הפלסטינאים המקומיים התגבשו פה למשהו שהם אומרים שהם עם. אז אני...
המציאו לעצמם שם פלסטינאים.
המציאו לעצמם, פלסטינאים זה על שם פלישתים שהיו פה.
מדויק.
ופלסטינה, ארץ ישראל נקרא
פלסטינה. בדיוק, זה מי ש... ולכן... פלסטינה זה השלטון הבריטי.
פלסטינה זה השלטון הבריטי, ולכן זה לא שייך בכלל. אנחנו חזרנו למולדתנו. חזרנו לארצנו, ארצנו המובטחת. אז קודם כל, מבחינת הזכות של התנך, זכות של ההבטחה האלוקית לעם ישראל, זו ארצנו, ואנחנו חזרנו אליה. אנחנו יהודים, זה המקום היחיד שהוא שלנו באמת, שניתן לנו על ידי ריבונו של עולם. ולכן, מה אתם רוצים מאיתנו? מה, שנחצה את מדינתנו? לא שייך בכלל. זה הנדסת תודעה שמנסים לעשות, וכאילו שזה יביא את הפתרון. איזה שלום זה יביא? כמו שאתה ציינת בדבריך. כשהם מפגינים שם באירופה, עכשיו, מהנהר, עד הים, הם רוצים מדינה אחת. הם רוצים מדינה אחת, ולא מדינת ישראל. הם רוצים מדינה אחת. ואני יודע מה, אתה יודע מה, ליהודים לא יהיה מקום במדינה הזאת. אנחנו צריכים לאחז בכל חבלי ארצנו. אנחנו לא נקים פה את המדינה, ברוך השם הקמנו את המדינה, אנחנו נבסס את המדינה, לא שייך פתרון של שתי מדינות, זה לא שייך. מהנער עד הים התיכון, אנחנו, מדינת ישראל תשלוט. בוודאי עכשיו, אחרי שמחת תורה, ואחרי כל אירוע המלחמה הזאת, מלחמת שמחת תורה, ברור לכולם שצהל צריך להיות לשבת מהנהר עד הים. ולכן...
מה עם עזה?
תראה, את עזה אנחנו קודם כל צריכים לנצח במלחמה.
ננצח.
בעזרת השם. אנחנו ננצח, אנחנו צריכים להיות חזקים, צריכים לנצח.
אגב, אני אשאל לך גם מה זה לנצחון, אבל... כן.
כן. אני, כולם מדברים על היום שאחרי. היום שאחרי זה גם הנדסת תודעה.
למה?
כי היום שאחרי, הוא כבר מופיע בשקפים של צהל, בשנת, נדמה לי, 2014, כבר בשנת 2014, כשקמה ועדה, או 2012, כבר בשקפים של ועדה צבאית בראשות אלוף, האלוף שני, כבר היה כתוב היום שאחרי. צהל משתמש בכל מיני מונחים, כמו היום שאחרי הכיבוש משחית, שם הופיעו באותם שקפים, בשביל לייצר, תודה, שאנחנו חייבים לדעת מה יהיה ביום שאחרי. ביום שאחרי מה? ראש הממשלה הגדיר היום שאחרי החמאס. אני מגדיר היום שאחרי, מתי זה יהיה היום שאחרי המלחמה? מתי? היום שאחרי מבחינתי, הניצחון יהיה כשתושבי הצפון ותושבי הדרום יחזרו לבתיהם.
שמע, זה נכון מה שאתה אומר. זה באמת יהיה ניצחון, אני מסכים איתך. אבל, אתה יודע ש... אנחנו עוד לא רואים את הניצחון הפנומנלי, נקרא לו. אבל אני כל הזמן אומר, וגם לשמחתי כותב, כשהעכברים יצאו מהמחילות שלהם, הכוונה לחמאס, הם הראו שאין להם מדינה בגרשיים. יש להם הכל חורבות שם. אבל השאלה היא באמת, איך אנחנו צריכים לראות את הניצחון? כשאנחנו נהרוג את אחרון המחבלים, או לחילופין, שבעצם נדע, לא נדע לעולם, אני לא יודע, לפחות לא בדור שלנו, כמה זמן זה יחזיק מעמד. שנדע לפחות לעשרות שנים הקרובות, שפה לא תהיה מלחמה נוספת.
תראה, עזה בצפונה, חבל עזה, רצועת עזה, בצפונה היא די הרוסה. איפה שצהל היה, נהרסו התשתיות, נהרסו התשתיות האזרחיות. כן. נרסו את התשתיות האזרחיות. בדרומה, גם חאן יונס, איפה שצהל נמצא, זה הרוס. אבל רוב חאן יונס עומד תלתילה. רפיח בינתיים עומד תלתילה. אנחנו חייבים להכריע את החמאס. להכריע את החמאס...
שזה אומר מה?
זה אומר שאתה משמיד את היכולות הצבאיות שלו. אנחנו, אתה משמיד את ההנהגה שלו. ההנהגה שלו היא אחת מהשתיים. או שיצאו חיים, ירימו ידיים ויקנו, ואז או שנשפוט אותם, או שנאפשר את הגלייתם, או שנהרוג אותם. אין מצב שהנהגת החמאס הזאת ממשיכה להיות הנהגת החמאס. זה לא שייך בכלל. הניצחון זה אומר שאנחנו הכרענו את החמאס, הצבא מדבר על 24 גדודים, הצבא מדבר על זה שנשאר לנו 6 גדודים של החמאס למוטט אותם, בבקשה, מיידית. אל תשכח את ציר פילדלפי, אל תשכח את רפיח, עוד לא ביקרנו שם.
כן, רפיח, אבל זאת בעיה, אנחנו... אתה יודע, זאת בעיה שלנו עם המצרים.
אין לנו ברירה.
מה, נריב עם להגיע... המצרים?
לא נריב עם אף אחד.
אז איך?
אנחנו צריכים להגיע להסכמות, איך עושים את התיאור, את השמדת החמאס ברפיח. אני חושב שזה גם אינטרס מצרי. אתה יודע מה? אני חושב שזה אינטרס...
אתה יודע למה אני צוחק, למה אני מחייך? כתבה שהולכת להתפרסם, כתבתי, המצרים לא יגידו לכם שזה אינטרס שלהם, וגם האחרים, הסעודים, האמירטים, לא יגידו לך זה אינטרס שלהם. אז הם מאחורי הקלעים אומרים לך, מה אתה עושה? אתה לא יכול להיכנס לרפיח, זה, רפיח זה קזוס בלי, אולי אילה למלחמה. אבל מאחורי הקלעים יכול להיות שהם באמת מעודדים אותנו, זאת אפשרות?
כן. אני משוכנע שזה ככה. אני לא יודע אם הם מעודדים אותנו, אבל הם ודאי כמו כל העולם.
הם צריכים, אבל אתה יודע ממה הם חוששים? הם חוששים מזה שגל של פליטים ייכנס, אם אתה פותח את מעבר רפיח, או שהם משתלטים עליו, ושם יש כמה מיליון וחצי איש, קרוב לשני מיליון איש שמתרכזים שם באזור הזה. ואז מה אתה עושה בעצם? אתה גורם לכך שמצרים כל כך תחשוש, כי הרי האחים המוסלמים זה לא בדיוק כוס התה שלהם. והחשש של המצרים הוא מוצדק, כי הם יכולים לחבור לדאש שנמצא איפה? בסיני.
בסיני. זה נכון, אני
משוכנע. סובך מדי, לא?
לא. אני משוכנע שלצהל יש פתרונות, ואני משוכנע שבהסכמה עם המצרים אפשר לאפשר מסדרון הומניטרי, שיפנו צפונה לכיוון המואסי, ברפיח מערבה לכיוון המואסי, וזה, אפשר למצוא לזה פתרונות. אנחנו לא יכולים לאפשר, לא יכולים לאפשר בציר פילדלפי, מתחת לקרקע, הברחות, אספקה שוטפת לרפיח, אספקה שוטפת של כלי נשק, אספקה שוטפת של אמצעי לחימה לחמאס, ואספקה שוטפת של דלקים ויתר הדברים שהחמאס זקוק להם. אנחנו חייבים את החמאס להכניע למוטט. ולאחר מכן, אנחנו נדבר מה הלאה. אני אומר...
אתה לא צריך להכין תוכנית איזושהי? למשל, אתה יודע, מדברים על איזשהו ממשל טכנוקרטי. הם קוראים לזה רשות טכנוקרטית, יש איזה כל מיני ביטויים כאלה ואחרים. אבל בוודאי שלא אלה שקשורים באיזושהי צורה לרשות הפלסטינית של היום. כי הרשות הפלסטינית של היום זה, אתה יודע, הם היו שם כבר פעם.
בטח.
ואני לא רוצה להזכיר לך מה בדיוק החמאס עשה להם.
ברור, צהל צריך לנצח את המלחמה באופן מוחלט, ואת זה חייבים להשלים. חייבים להשלים, גם כי רק ככה אנחנו נביא את השבועים שלנו, את החטופים שלנו שנמצאים בידי החמאס, וגם כי זה נכון, זה צודק, זה מלחמת הטוב ברע. ואנחנו עושים את המלחמה בשביל כל העולם. אם חלילה אנחנו פה לא מנצחים, חלילה אנחנו מובסים, עם תמונת הסיום המלחמה
אין,
הזאת...
אין סיכון.
אין סיכוי, נכון. לכן אני אומר, אם חלילה אנחנו נעשה...
אין סיכוי ואין סיכון כזה.
אם חלילה אנחנו נעשה רק 80% אפילו מהמלאכה, לא ניצחנו.
תגיד, אבל החטופים הם אחד הדברים, לא אחד הדברים, הדבר הכי חשוב, מדינת ישראל קשורה בקשר של ערבות הדדית, והאנשים הללו, שחלקם חזרו והם חצאי בני אדם, נרכבים שם, חולים, מתים.
דוד.
אנחנו אפילו לא הצלחנו לדעת אם הם קיבלו את התרופות שלהם. והסיוע ההומניטרי נמשך. אז לחץ אמריקאי עושה את העבודה עבורם, אבל זה ארצות הברית שלנו, שהגן עלינו ונתנה לנו את הנשק הזה.
כל עוד הסיוע ההומניטרי מגיע ברובו לחמאס, אנחנו חייבים להפסיק את הסיוע ההומניטרי.
איך אתה עושה את זה? אתה חבר במשלה הזאת.
חייבים להפסיק את הסיוע ההומניטרי. ראש הממשלה יודע את דעתי בעניין. כל עוד הוא מגיע לחמאס, כל עוד לא מצאנו את הדרך שהסיוע ההומניטרי יגיע ב-90% לפחות שלו אל תושבי עזה, האחרים שהם לא אכברי, איך קראת להם? אכברי החמאס שמתחבים...
אכברי המחילות.
אכברי המחילות שמתחבים במחילות. חייבים להפסיק את הסיוע ההומניטרי. כל עוד החטופים שלנו שם לא וידנו שהם קיבלו את התרופות, לא ייכנס סיוע הומניטרי, לא עולה לדעת. שמע, זה מטריף את הדעת. זה שיגעון. לגבי החטופים, נקרא הלב. הלב קרוע. הלב רוצה אותם עכשיו. עכשיו, אני רוצה אותם עכשיו, אבל אני יודע שלהביא אותם עכשיו, זה אומר לנצח את החמאס עכשיו. רק אם נצח את החמאס עכשיו, נביא את החטופים עכשיו הביתה.
טוב, אתה יודע, לא כולם מסכימים לדעתך. יש כאלה שאומרים, צריך אולי לעשות ויתורים, אבל הבעיה העיקרית שלכם, הפוליטיקאים, שבתוך הממשלה יש לכם חילוקי דעות. ומי שמכריע בסוף זה ראש הממשלה.
מותר?
והוא ברור שמותר. מותר וחייבים אפילו. הסיוע הזה הוא בלחץ אמריקאי. אתה התעלמת ממה ששאלתי אותך, מה תגיד לאמריקאים? לא? יגידו לך, אולי כבר אומרים, אני לא יודע... לא הייתי שם. אדוני, לא תעביר סיוע הומניטרי, לא ניתן לכם פצצות ליום שבו תחליטו להילחם אולי בחיזבאללה. מה אתה עונה להם?
אני מבין את האמריקאים, אני מבין את הלחץ, ואני מבין גם את ראש הממשלה. אבל תבין אותנו. אדוני הנשיא ביידן, אדוני מזכיר המדינה בלינקן, זה טירוף. איפה מצאת כזה דבר? החטופים שלנו, אמרתם לנו תעבירו תרופות, קטר הבטיחה שתביא אינדיקציה.
לא הביאה.
לא הביאה, יפה. מה עוד אתה רוצה? שאתה נותן סיוע, אתה רוצה מאיתנו לספק סיוע הומניטרי שמגיע לחמאס? אתה רוצה מאיתנו לוודא שהסיוע הומניטרי הגיע לאזרחים, נכון? אז זה מה שאנחנו עושים. נמצא את הדרך. תעזור
כן,
לנו.
כן, אבל בינתיים אתה רואה.
בינתיים אבל אני מספק לחמאס את התחמושת, את הדלק, להמשך שהייה שלו במחילות, ולהמשך התאכזרות שלו גם כנגד האוכלוסייה שלו, וגם כנגד החטופים.
אתה יודע, הנושא הוא כל כך סבוך וכל כך בעייתי, ואני רוצה לדבר לך על משהו אחר. הייתה פה לפניך חברת הכנסת מיכל שיר, ואני שאלתי אותה, התחלתי את הרעיון בשאלה, יושבים בתל אביב משפחות של חטופים, של מפונים. יש אנשים שאין להם מה לאכול שם. זה מה שהבנתי. לא רק שאין להם מה לאכול, הם מתביישים לבקש. חלק מהאנשים האלה הם אנשים שהיו בסדר עד המלחמה. לא חיו באיזה מותרות. היום חלק מהם רעבים ללחם. זה מה שאומרים משפחות, בני משפחה שנמצאים היום באוהל החטופים. מה אתה עונה להם, אדוני, אתה חבר בממשלה הזאת, מה אתה אומר להם?
הם חייבים מיידית לקבל מענקים מהמדינה, שיוכלו לחיות.
אבל הם לא מקבלים.
הם חייבים
מספיק.
מיידית.
הם מקבלים, לא מספיק.
מי שלא מקבל מספיק, יקבל עוד. את הדבר הזה צריך לפתור באופן מיידי.
אבל אתם, אתה בקואליציה עם סמוטריץ' שר האוצר.
אז סמוטריץ' שר האוצר פועל לעניין הזה, ואם הוא לא ייתן מספיק, אנחנו חברי הכנסת, נעיר לו על כך, הם חייבים לקבל את כל התקציב הנדרש להם בשביל הקיום. זה פשוט, זה ודאי, על זה אנחנו, זה חייב
כן,
להיפטר.
כן, אבל זה לא קורה פה, אנחנו כבר 4 חודשים בתוך המלחמה
מציע,
הזאת.
אני מציע שהחטופים יפנו אליי, משפחות החטופים יפנו אליי, אני מבטיח לטפל בזה מיד מול שר האוצר,
כל הכבוד.
מול הביטוח הלאומי, מול כל הגורמים שאחראים לדבר הזה.
שאלה אחרונה, אנחנו נמצאים בסוף הרעיון, עבר לך מהר?
תמיד עובר מהר, כשאתה נהנה.
בן גביר נמצא כל היום במצב שבו מבקריו טוענים נגדו בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, אולי חלק בצדק, אולי חלק לא בצדק, אבל הם אומרים, אתה לא מנהל נכון את גופי הביטחון. יש לך איזה דעה בעניין?
תראה, אני מעדיף לא להגיד את דעתי על איך שרי הממשלה השונים, על אף אחד.
לא על שרי הממשלה, על הניהול.
לא על שרי הממשלה, איך הם מנהלים את משרדיהם, וכשיש לי הערה למי משרי הממשלה, אני מרים אליו טלפון ואני אומר לו, תשמע.
ויש לך? חושב, ואתה עושה את זה?
אני חושב, כן, אני עושה את זה.
גם
כן,
לבן גביר?
אני עושה את זה. אני עושה את זה לכל
לא, שאלתי אותך גם הממשלה. לבן גביר?
אני אומר עוד פעם.
לא,
אני,
לא שאלתי אותך מה, שאלתי, האם אתה מרים טלפון לבן גביר, או הוא פוגש אותו?
אני יכול להרים אליו טלפון, ואני יכול לפגוש אותו ולדבר איתו, אני לא אחשוף פה לאיזה משרי הממשלה הערתי, לא לטוב ולא לרע.
טוב, סיימנו. יושב ראש מפלגת נועם, סגן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת אבי מעוז, תודה.
תודה לך דוד, ותודה למאזינים. חודש טוב.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.